שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם ובשעה טובה אנו מתחילים חומש חדש. לאחר שעברנו את כל סיפורי ועלילות יוסף ואחיו בארץ מצרים, בסיום החומש הקודם, חומש בראשית, יוסף התאמר באחיו, נטל אותם, הביא אותם, החזיר אותם. בסופו של דבר הוא מתגלה בפניהם ומספר להם שהוא האח שנמכר בצעירותו, וכרגע הוא מולך על ארץ מצרים ומבקש שיביאו את יעקב לארץ מצרים, והוא ייתן להם את ארץ גושן ומלוא כל טוב הארץ, והם יחיו בצורה מכובדת וראויה. וכך היה. בעצם החומה שלנו והפרשה נקראים שמות, על משום שהפרשה מתחילה למנות את שמות ישראל, ובדרך כלל הפרשה נקראת על העניין או אחת המילים בתחילת הפרשה. וככה נאמר בפסוקים: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. הפרשה מתחילה בעצם למנות את שמות השבטים, כשאחד חסר כמובן שזה יוסף, והיא מסבירה שיוסף כמובן היה במצרים, אז לא היה צריך להגיד שהוא מיורדי מצרים. שואלים המפרשים, למה היה צריך למנות אותם כל, עוד פעם? הרי הוא כבר מנה אותם בחייהם, לא פעם ולא פעמיים. ובסופו של יום אנחנו יודעים מי השבטים, הרי סך הכל דובר על זה בפרשה הקודם, פרשה לפני. למה צריך להגיד עוד פעם את השמות שלהם? אז רש"י אומר, מפאת חשיבותם, שהם היו, עם ישראל נמשלו לכוכבים, כוכב זה דבר חשוב, וכמו להבדיל, כשנכנס נשיא של מדינה או איזה אדם חשוב, אז מקבלים אותו בברכה, כן, ייכנס כבוד הנשיא וכן הלאה, וכשהוא יוצא, נודה לכבוד הנשיא וכן הלאה, מזכירים אותו ביציאה ובכניסה. אז חז"ל דורשים שבעצם בפשט, שכדי להראות חיבתן של ישראל והגדלות של השבטים, הוא מנה אותם גם בחייהם וגם במותם. אני רוצה להסביר את הדברים על דרך הפנימיות. ואלו שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אנחנו בוחנים את כל התורה באדם אחד. בני ישראל הם כוחות בנפש האדם, ומצרים זה מציאות רוחנית של צרות. שבמציאות הזאת האדם נשלט על ידי התאוות והיצרים, וזה מצר את חייו. ברגע שאדם רודף אחרי כבוד וממון וניאוף וכסף ולא משנה מה, אז הדבר הזה באופן טבעי גורם למחלוקות, מריבות, איסורים כאלה ואחרים, שונים ומגוונים, כפי שאנחנו הסברנו רבות בשיעורים הקודמים. מה זה שמות? אז זה מצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. באופן כללי, כשאנחנו אומרים שם, אנחנו מדברים על השגה. כמו שאומרים שם השם, ובשם השם יקרא. מה הכוונה שם השם? יש את הקדוש ברוך הוא שמות? אנחנו לא יודעים כלום על הקדוש ברוך הוא. איך הוא נראה, מה הוא עושה, מה העוצמה שלו, איפה הוא? אנחנו לא יודעים כלום עליו. אלא מה? משום ששם זה השגה של הדבר. לצורך העניין, אם אני אומר לכם, בואו ניקח משהו ידוע. נגיד לצורך העניין, אני אומר לכם, קפה שחור של אלית. רוב האנשים שצופים בסרטון הזה טעמו אי פעם קפה שחור של אלית. אז אני לא עושה פה פרסומת כמובן לאלית. אני רוצה להביא איזשהו משהו מפורסם. טעם מפורסם. אז רוב העולם יודע על מה אני מדבר. למה? כי הוא אי פעם שתה את זה וטעם את זה. וכשאני אומר קפה שחור, אז הוא יודע על מה מדובר. לא צריך עכשיו להתחיל להסביר לו שיש בזה אחוז כזה של מתיקות, ואחוז כזה של מרירות, והאבקה עשויה מפעולים שתחנו אותם, של קפה, לא צריך. ברגע שאדם טעם את הדבר, אז הוא בעצם השיג אותו, הוא התחבר אליו, והוא יודע על מה אני מדבר. ואם מישהו אחר טעם קפה שחור, ואני טעמתי קפה שחור, אז אנחנו יכולים לקרוא לדבר בשם, ומסתם השנינו נדבר על אותו דבר. לקדוש ברוך הוא גם יש שמות, יש לו הרבה שמות. רוב הסידור והתורה מדברים על שמותיו של, לא רוב, כל התורה מדברת על שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הכל אופנים של השגה של השם. באופן כללי יש 10 שמות של הקדוש ברוך הוא שאינם נמחקים, כנגד 10 הספירות, אבל יש גם הרבה כינויים על הפעולות שלו, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, וכן הלאה וכן הלאה, טוב ומטיב. יש המון 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 שמות ותוארים לפעולות של הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו אומרים שם, אנחנו מתכוונים על השגה של הנברא, שהוא תפס את הבורא ככזה, ואז הוא מכנה אותו בשם. אז במילים פשוטות, שם זה השגה. שם זה השגה רוחנית. אז כשאנחנו אומרים פה, ואלה שמות בני ישראל, זאת אומרת, אלה שמות זה השגות רוחניות, של בני ישראל בנפש האדם, כוחות נפש של קדושה בנפש האדם, שבאים מצרימה. עכשיו יש פה סתירה. כי מצד אחד אמרנו שמצרים זה מצב רוחני שפל ונמוך, שהאדם נשלט על ידי התאוות שלו. מצד שני, ולכן נקרא מצרים, כן, שום צרות. הלב שלו נהיה צר, והעין שלו, צר עין, צר יד, צר לב, המיצרי הגרון, כל הדברים האלה, המיצרים מראים על של, שהאדם לא חי ברווח ובדעת רחבה ובשמחה. אלא הוא חי מתוך איסורים. והאיסורים מגיעים מהאגו ומהניפוח העצמי, שהאדם בעצם מנסה לבסס את החיים שלו על כוחות הקבלה ועל כוחות השאיבה, שהוא מנסה לשאוב מכל הסובבים אליו, רק לתועלת עצמו. כן, זה לא חשוב כרגע באיזה תחום, זה יכול להיות שהוא מנסה לשאוב כבוד או ממון או תאוות כאלה או אחרות. וכמה שהתאווה יותר משתלטת על האדם, ככה בדרך כלל הוא יסבול יותר. אנחנו לא יכולים ליהנות באמת מהחיים בצורה כזאת של, שאנחנו קוראים לו בקבלה מקבל על מנת לקבל, אלא צריך לתקן את היצרים ואת התאוות למקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני מוכן לקבל מהמציאות הזאת, מהבורא, מהסביבה, דברים, כי חייבים לקבל, אדם חייב לאכול, אדם חייב להתפרנס, חייב לעשות את כל הדברים שהעולם הזה תובע ממנו, אלא מה? הוא צריך לעשות את זה כדי לעשות באופן של השפעה, לעשות נחת רוח למי שנותן לו. כמובן שבאופן כללי אנחנו לא מדברים על בני אדם, מדברים על העבודה שלי כנגד הבורא, שאני מוכן לקבל את כל השפע שהבורא נותן לי, אלא מה? שאני רוצה לקבל את זה כי הבורא רוצה להטיב לי. אז אם הוא, אני לא יכול לתת לו כלום. אבל אם הוא רוצה להטיב לנבריו, אז אני יכול לשמח אותו שאני מקבל את ההטבה. זה נקרא מקבל על מנת להשפיע. זה ככה על קצה המזלג, סיכום של תורת הרצונות של בעל הסולם, שאני מבסס את החיים שלי באופן טבעי על קבלה, רצון לקבל, ויש תהליך התפתחות של 4 דרגות, שאני צריך לשדרג אותו לקבל על מנת להשפיע את הרצון, ואז אני יכול לקבל את כל העושר והמילוי בצורה מתוקנת. אז הכוחות האלה שעושים את העבודה נקראים ישראל, מישון ישר אל. בני ישראל זה הכוחות, בנים זה תולדה, תולדה בנפש של הבנות שאני מבין ומה קורה ואיך לפעול. וישראל זה כוחות הקדושה, מישון ישר אל, שאני מיישר רוחותה עם האל, כשם שהוא רחום, יתה רחום, כשם שהוא חנון, יתה חנון. ואת ההתיישרות הזאת עם הבורא עושים על ידי חוקי הבורא, שזה חוקי התורה והמצוות. עכשיו, צריך לדעת שכל התהליך הזה שבני ישראל יש להם שמות, זאת אומרת שהכוחות הנפש של האדם מגלות את האלוקות, כן, שם זה גילוי, זה נעשה בקדושה. והרגע הסברנו שאלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמצרים זה מצב של טומאה. קליפת מצרים זה מצב שאדם נשלט על ידי התאוות והיצרים. אז איך הדברים מסתדרים בכפיפה אחת? מצד אחד אנחנו אומרים שהם יצאו, נשלטו על ידי קליפת מצרים, כוחות הנפש נשלטים על ידי התאוות והיצרים, שמנהל אותם בניצוח נפלא האגו שלנו, ובכל זאת אנחנו אומרים שהם מגלים שם את השם. הדברים דומים מאוד למה שכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים בפרשה הקודמת, בחומש הקודם, שבעצם החיים של יעקב, יעקב זה ישראל, הם דווקא היו בארץ מצרים. כביכול כל החיים שלו היו קשים ומרים, ואיפה הוא ראה הצלחה? דווקא בארץ מצרים. ב-17 שנה שהוא חי עם יוסף בארץ מצרים. ומה שהסברנו שם תקף גם לפה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, ואלה שמות בני ישראל הם באים מצרימה, זאת אומרת, אדם שנשלט על ידי קליפת מצרים, בני ישראל שנשלטים על ידי קליפת מצרים, דווקא להם נתגלה הבורא. הכוונה היא שלא סתם שאדם נשלט על ידי התאוות והרצון לקבל, אלא מדובר שאדם מרגיש את זה וסובל עם זה. נקרא עבדות מצרים. זאת אומרת, רוב העולם חי ומבסס את חייו על המילוי העצמי. זאת אומרת, אדם באופן טבעי מנסה כל החיים שלו ליהנות, גם אם זה בא על חשבון אחרים, זה לא כל כך מפריע לו. כל אחד לפי דרגתו ולפי מעלתו. יש אחד שלא אכפת לו לדרוס את השני בשביל להתקדם. יש אחד שעושה את זה יותר בעדינות, וכן הלאה. יצא לנו הרבה להתעכל עם בעיות של אנשים שפונים אלינו מכלל ויכוחים עסקיים. ושמענו לא עוד פעם את אחד הצדדים מצדיק את עצמו בזה שהוא אומר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה ביזנס. ככה הוא אומר לנו, זה ביזנס. זאת אומרת, מה זה בשבילו ביזנס? זאת אומרת, הוא דרס את השני, רמס אותו והכל בשביל לשאוב מהשני כסף, והתירוץ שלו, זה ביזנס. זאת אומרת, מה זה ביזנס? צריך להרוויח כסף, צריך להתפרנס. וכתוב, לכו התפרנסו זה מזה. כן? אז זה לא אמר סתם בן אדם, זה אמר דוד המלך. לכו התפרנסו זה מזה. אז מה אתה רוצה? התפרנסתי ממנו, כן, אבל זה שאתה רוצה להתפרנס לא אומר שאתה צריך לרמוס את האחר. כשאתה רומס את האחר בזמן לנסות למעלות את עצמך, כן, אפשר לקחת זה דוגמאות הרבה יותר קיצוניות, כן, אני אדם שלא משתלט על התאווה שלו ובא בכפייה על אישה למשל. מה אתה רוצה? אני רציתי למעלות את הסיפוק שלי. זה נחמד מאוד, אבל אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. יש דרך בקדושה, צריך להתחתן, יש זמן מסוים, צריך לעשות זה בצורה נכונה. אם אתה מנסה בצורה כזאת, אז ישימו אותך בכלא. פשוט מאוד, אתה לא יכול לפרוק את כל היצרים שלך בצורה כזאת, מישהו מעצבן אותך, אז תהרוג אותו ברחוב. זה לא עובד כך. וזה נקרא מצרים, שהיצרים שולטים על האדם, גם מצרים שון יצר, כן? ומצרים את החיים שלו. אז אני חוזר לשאלה שמוקשה פה. איך יכול להיות שדווקא שבני ישראל הבאים מצרים, דווקא הם נקראים בשמות, דווקא הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. אמרנו שם זה גילוי? אז התשובה היא כזאת. רוב העולם חי גם ככה במצרים. חי קליפת מצרים, הרצון לקבל, התאוות, האגו שולטים עליהם, אבל הם לא מרגישים רע, כמו אותו בן אדם שבא ואמר לנו, זה ביזנס, מה אתה רוצה? אני חי את חוקי העולם הזה, מה אתה רוצה ממני? פה מדובר על בני ישראל, על כוחות הקדושה שבאדם שמרגישים שהם במצרים. ואני אקשר את זה לחיים שלנו. אני בטוח שכל אחד שמאזין וצופה בשיעור הזה, הרגיש לפחות פעם בחיים, שהוא לא בסדר. שהפעולות שהוא עושה בחיים שלו גרמו לו לאיסורים ולקשיים. ואם האדם העמיק וניסה קצת להיכנס לרובדים היותר פנימיים של הפעולות שגרמו לו לאיסורים, הוא בעצם מבין שהוא התנהג בצורה אגואיסטית. ואדם כזה נקרא בני ישראל הבאים מצרים. זאת אומרת שאני מרגיש את המצרים, את קליפת מצרים. אני מרגיש שאני פועל בצורה אנוכית. ואני מרגיש שזה מנתק אותי מהקדושה. וזה מנתק אותי מהחברים ומהבני משפחה. וזה מנתק אותי מכל טוב שאני יכול להשיג. והאנוכיות הזאת שאני מתחיל לגלות בתוכי, שאני מגלה שאני אשתת אל לקליפת מצרים, בשונה מההוא שאומר לי, זה ביזנס. הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר בכלל. הוא אומר, זה חוקי החיים, וככה אני מתנהג, וזה בסדר גמור. זה ההבדל בין אדם מפותח לאדם לא מפותח. אדם מפותח, יש לו חוש הכרת הרע. הוא מכיר ברע של עצמו, הוא מבין איפה הוא לא בסדר. עכשיו, מה קרה לבני ישראל הבאים מצרים? הם התחילו להשתעבד על ידי המצרים, על ידי כוחות הטומאה. שוב, אנחנו אומרים באדם אחד. כל אחד יחשוב על עצמו. שיש לו מצבים בחיים שהוא נשלט על ידי האגו שלו ועל ידי התאוות והיצרים. אז אם יש לו חוש הכרת הרע, הוא מבין שזה לא בסדר, הוא מבין שזה קשה, הוא מבין שזה מקשה עליו ועל הסובבים שלו את החיים, והוא מחפש פתרון. וכשהוא מנסה להתגבר, כשאדם מנסה להתגבר על התאוות והיצרים, הוא רואה שהוא לא מסוגל. כמו שאמרו חז"ל, שבכל יום קם יצר רע להרוג את האדם, ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, הוא פשוט לא מסוגל לעמוד נגדו. אי אפשר לעמוד נגד הכוח הזה. אז מה קורה לאדם שמתייאש מכוחותיו, שזה אחת הברכות הכי גדולות שיש? אני יודע שזה נשמע פרדוקסלי, אבל זו האמת. אדם שמנסה להתקדם בחיים, וכל פעם נופל בגלל האישיות שלו, והוא מבין שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח להשתלט על האופי שלו ועל הקשיים שיש לו בחיים וכל מה שהוא עושה ולכל הכיוונים שהוא לא פונה, הוא רק רואה שתמיד אותם תכונות בנפש של עצמו מפילות אותו. אז האדם האמיתי שיש לו כזו חוש הכרת הרע, פונה למי שעשה לו את זה, למי שהשתיל בתוכו את התכונות האלה, את היצרים האלה, אם הוא אדם חכם. וזה נקרא אחרי כל השנים שיהיו עם ישראל במצרים, בפרשיות הבאות אנחנו נלמד, וינחו בני ישראל מן העבודה, ההנחה, ואחר כך צעקו, ותל שבעתם אל השם. זאת אומרת, אדם שמרגיש שהוא נשלט על ידי קליפת מצרים, הוא צועק אל הקדוש ברוך הוא. צעקתם פעם לקדוש ברוך הוא? ביקשתם פעם עזרה מכוח עליון? אם כן, באותם רגעים הייתם במצרים ונאנחתם מן העבודה והבנתם שאף אחד חוץ מבורא עולם לא יכול לעזור לנו. וזו האמת. אף אחד. גם אם אני תולה את ההצלחה שלי בגורם אחר שהוא לא אלוקים, צריך לדעת שאת אותו גורם שולח, מפעיל ומחיה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אמונה. ולכן מי שהוציא איתם ישראל ממצרים זה ראי המהימנה, הרועה הנאמן, משה רבנו. משה רבנו נקרא בזוהר הקדוש ראי המהימנה, שהוא לימד את עם ישראל ללכת באמונה, גם במדבר, במצב של צחיחות, שאין אוכל ואין מים, במצב של הקשיים. הוא לימד אותם בכל בעיה שהם נתקלים, לייחס באמונה שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, והוא מסדר לנו את החיים בהטבה מושלמת. ומאחר שהאדם לא מרגיש את ההטבה הזאת, הוא אומר לבורא, תראה, אומרים עליך שאתה טוב ומטיב, אומרים עליך שאתה כל יכול, וגם אומרים שאני, כיהודי, הבן שלך. אז תעזור לי. והבקשה הזאת לעזרה שנקראת תפילה, מלשון הפללה, שאדם מפליל את עצמו, הוא הבין שהוא הבעיה. אני מבין שאני הבעיה, היצרים שלי, התאוות, האישיות שלי. ואני מתפלל לבורא, בורא עולם, האופי הזה גורם לי לסבל בחיים, פשוט מאוד. אתה נתת לי את האופי הזה, תעזור לי. זה נקרא תפילה, מלשון הפללה, חיסרון. בקשה לעזרה, בקשה לחיבור עם האלוקות. וברגע שהאדם מרגיש את כוחות הקליפה ששולטים עליו, הוא מרגיש כיצד הוא מרוחק מהשם, והוא מתפלל אל השם, אז הבעל יתאר מסיים אותו. עוזרים לקדוש, לאדם הזה שרוצה להתאר. וזה בעצם העניין, ואלה שמות ישראל, הבראים מצרים. אז זאת אומרת, השמות, הגילויים, הקשר עם הבורא, תפיסת האלוקות הטובה, מגיע דווקא מתוך הכרת הרע שנקראת קליפה מצרים. זאת אומרת, בשונה מהאנשים שנשלטים על ידי קליפת מצרים ולא מרגישים את זה בכלל, בני ישראל צריכים להרגיש את זה. הכוחות הנפש שנקראים בני ישראל, בתוכי צריכים להרגיש את זה. יכול להיות שזה קשור למדרש, שאומרים שלא היו חומות במצרים. לא היו חומות. המצרים עשו כישוף, ועם ישראל לא רצה לברוח. מה הכישוף הזה? שלימדו אותם לחיות על בסיס הקבלה. אז אם אני נער רק מלקבל, אני לא מרגיש רע עם עצמי, אז טוב לי פה, מתאים לי. וזה רוב העולם, ככה עד היום. אנחנו עדיין בגלות. אנחנו נחשבים גיאוגרפית שאנחנו חיים על ארץ ישראל. מי ששומע את השיעור הזה מהארץ, הוא נמצא על ארץ ישראל. אבל באופן נפשי, באופן רוחני, אנחנו עדיין בגלות. עובדה שאין, אין בית מקדש. והשם אלוקים, בנוסף אני רוצה להוסיף לסיום, שקצת משהו יותר בפן הפנימי הקבלי, כל זה היה דרך הרמז יותר, אני רוצה להיכנס יותר למושגים הקבליים, השם אלוקים בנוי מחמש אותיות. החמש אותיות האלה מראות על חמש ספירות, נקרא כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. עכשיו, זו למטה מזו בחשיבותם. כתר הוא העליון והמלכותי זה התחתון. עכשיו, אם ניקח את השם אלוקים ונסדר קצת האותיות אחרת, אז אפשר לראות שזה מי. באלוקים, במילה אלוקים יש את האותיות מם ויוד, ואלה. כן, אם נגיד אלוהים בהי, אז יש לנו מקום קוף הי, אז יש לנו מי ואלה. אז מי מרמז על הספירות העליונות, שזה כתר וחוכמה, שזה תכונות ההשפעה שבאדם, תכונות הקדושה. ואלה, אותיות אלה מתוך השם אלוקים, מרמזות על כוחות הקבלה. זה הספירות היותר נמוכות שבאדם. ולכן מתחיל הפסוק, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. זאת אומרת, הם השתמשו בכוחות הקבלה שבאדם, באלה. כן, יש לנו כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. אז הבינה, תפארת ומלכות זה הספירות שכנגד אותיות אלה שבשם אלוקים. ולכן כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אותו דבר היה במעשה העגל. בעגל רצו להשתמש בכלי הקבלה. לכן נקרא עגל, משום גילוי. רצו גילוי. כמו פה, שם זה גילוי. ומה אמרו על העגל? הצביעו על העגל ואמרו, אלה אלוקיך ישראל. שוב, משתמשים במילה אלה. המילה אלה, היא בעצם באה להראות על כוחות הקבלה שבאדם. וכלל זה אפשר להכיל אותו כמעט על כל מקום שנראה את המילה הזאת, בחומש ובכתבי חז"ל. ולסיום צריך לדעת עוד דבר. טכנית, האנשים האלה שירדו מצרים, השבטים הללו היו אנשים קדושים. אבל הם נפטרו. והצאצאים שלהם הם בעצם התחילו להישלט על ידי מצרים. כשיוסף ואחיו היו חיים, הם לא נשלטו על מצרים. יוסף היה מלך. הם היו כמו בני המלוכה. ולכן כתוב, וימות יוסף וכל אחיו, וכל הדור ההוא. זאת אומרת, תסתלקו הנשמות הגדולות האלה, ואחר כך באו הצאצאים שלהם, ועליהם כתוב שנשתבדו לקליפת מצרים. מה זה וכל הדור ההוא? יוסף ואחיו וכל הדור ההוא. דור זה מצב רוחני. דור הולך ודוחבה. יש מצב רוחני שמגיע, מצב רוחני חדש שמתלבש במקומו. כן, דור דור ודור שר. כל הפעמים שנוח איש צדיק היה בדורו, אז כל המילים האלה שמבטאות דור, הן מראות בעצם על מדרגה רוחנית. אז המדרגה הרוחנית של בני ישראל שבאו מארץ ישראל אל יוסף, נאבדה, זה נקרא שהם מתו, ואחר כך נולדת מדרגה חדשה של בני ישראל שמשועבדים במצרים. שוב, לזכור שהכל מדובר בנפש האדם, מדובר פה על תהליך רוחני של התפתחות, וחלק מהתהליך זה בעצם להישלט על ידי כוחות הקבלה, ואז לתקן אותם, להשתמש בהם ולקבל אמת להשפיע, וזה נקרא אחר כך הגאולה ויציאת מצרים, וההתפתחות חזרה אל ארץ ישראל, אל הקדושה ואל הגאולה. שנזכה בעזרת השם לצאת כל אחד ואחד ממצרים הפרטית שלו, וכולנו כעם ישראל מהגלות, ולהצליח להתחבר ולהתאחד, ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. תודה רבה שצפיתם. אתם מוזמנים להיכנס לאתר החדש שלנו. חפשו סולם יהודה במנועי החיפוש, ותוכלו לצפות בשאר השיעורים, בנושאים שונים ובתכנים המגוונים. שוב תודה. כל טוב, ברכה והצלחה.